אנחנו בעצם דיברנו על הירידה של צבאו של ברק, 10,000 איש מנפתלי ומזבולון, הירידה מההר, שעדיין לא היה ברור לאן יורדים. כלומר, זאת הייתה מעין ירידת התאבדות כזאת. למטה נמצא רחל סיסרא, ודבורה אומרת עכשיו לרדת, וירד ברק מהר תבור, ו10,000 איש אחריו. ורק כשהוא מגיע למטה, אז ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב. הדבר הזה, כמו שאמרנו, יש לו שתי משמעויות. יש לו המשמעות הדתית, וזה מזכיר לנו את הסיפור עם נחשון בן עמינדב, ושני הסיפורים מאוד מאוד דומים. הסיפור כאן לסיפור קריעת ים סוף, הרבה מאוד הקבלות, וגם שם, כמו שאנחנו מכירים מן ההגדה, נחשון ואלה שאחריו היו צריכים לרדת אל המים עוד לפני שהיה ברור ש... כלומר, לפני שראו בעליל את התערבות השם במה שקורה. וזה המדרש בדרך מן הפסוקים, דבר על בני ישראל וישראו, ואתה הרם את מתך ונוטה את ידך על הים ובקעהו, משמע שהנסיעה קודמת לבקיעת הים. וגם כאן הירידה עדיין נראה שממש הולכים להיות טרף לחיל סיסרא ויורדים. וכמו שאמרנו, המבחן הדתי הזה, המבחן האמוני הזה, נדרש בגלל שברק אמר אם תלכי מי והלכתי, כלומר ברק דרש התערבות ישירה ניסית, והדבר הזה כמובן דורש מבחן אמונה, מבחן אמונה מתאים. ניסים לא מחולקים בחינם. הדבר השני הוא כמובן העיקרון הטקטי. ואם ברק לא היה יורד מיד, אלא היה מחכה שירד הגשם, עד שהוא ירד והיה צריך לבוסס בבוץ עד למטה, אני מניח שחיל סיסרא היה עשוי להתאושש בינתיים. אבל ברק ירד עוד ביבשה, וממש ברגע שהמרכבות נתקעו בשיטפון למטה, יחד עם ברקים ורעמים וכל הדברים האחרים שלא אפשרו לסוסים לתפקד במצב שהם רגילים אליו, אז ההתנפלות הייתה שלמה והייתה בהחלט, בהחלט הצלחה. וזה מה שכתוב כאן, וברק רדף אחרי הרכב אחרי המחנה עד חרוש תגועים, היפול כל מחנה שישראל לפי חרב ולא נשאר עד אחד. בעצם מה שנותר לנו כאן זה הסוגיה של סיסרא ויעל. וסיסרא נס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקני, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקני. ותצא יעל לקראת סיסרא, ותאמר אליו, שרואה אדוני, שרואה אליי, אל תירא. ויעשר אליה אוהלה, ותכסהו בשמיכה. ויאמר אליה, אשכננה מעט מים, כי צמאתי, ותפתח את נודך עליו, ותשקהו ותכסה. ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל. והיה עם איש יבוא ושאלך, ואמר, יש פה איש, ואמרת, אין. ותיקח יעל אשת חבר את יתד האוהל, ותשם את המקבת בידה, ותבוא אליו בלט, ותתקע את היתד ברכתו, ותצנח בארץ, והוא נרדם ויעף וימות. והנה ברק רודף את סיסרא. ותצא יעל לקראתו, ותאמר לו, לך להראך את האיש אשר אתה מבקש, ויבוא אליה, והנה סיסרא נופל מת, ויתד ברכתו. ויחנה אלוהים היום הוא יבין מלך כנען לפני בני ישראל, וכו'. אני רוצה לדבר קודם כל על מה שקרה, ואחר כך לנסות לבחון את זה ממספר זוויות. וקודם כל, זה נלך לאיזשהו כיוון מדרשי, אבל נראה לי שהמדרש מקרים גם דברים שעולים בפסוקים. הפסוק תבורך מנשים יעל אשת חברים, מנשים אשת חבר הקיינים, מנשים באוהל תבורך. חזר אומרים נשים באוהל זה שרה, רבקה, רחל ולאה, כמרה במסכת נזיר. נשים באוהל זה שרה, רבקה, רחל ולאה, שנאמר בהם אוהל, כן, שרה שומעת פתח האוהל, ויביאה יצחק האוהל לשרה אמו, ויבוא לבן אל אוהל יעקב, ויצא באוהל לאה, ויבוא אל אוהל רחל, כן, נזכר באמהות שלנו, נזכר אוהל. תבורך מנשים יעל אשת חברי, כלומר אשת חבר הקיינים, מנשים באוהל תבורך, היא יצאה מהאוהל, גם במובן של ענייני צניעות, הם היו בתוך אוהל והיא יצאה חוצה. והגמרא אומרת שם ביטוי שבהחלט נראה מרים גבה, כן, שרה לבקר החל ולאה ילדו את עם ישראל, אבל לולי יעל, מה היה נשאר מעם ישראל? רואים כאן את הסיפור הזה, זה לא בדיוק נראה כך, כן? הסיפור כסדרו בעצם מתאר מצב שהדבר הזה הוכרע כבר קודם. כתוב, ורק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה עד כראש תרגועים, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד. וסיסרא בודד איפשהו נס ברגליו ומגיע ליעל, בסדר, נניח שסיסרא היה נשאר חי, מה כבר היה קורה? גנרל בלי חיילים, מה יש לעשות איתו? איך זה יחיה את גורלו של עם ישראל? גם כל השבחים בהמשך בעניין הזה. אני די מתרשם, ואחר כך אנחנו אומרים, כי ביד אישה ימכור השם את סיסרא ולא תהיה תפארתך, ובעצם את כל התפארת על המלחמה הזאת קיבלה יעל. שאלה בדיוק על מה? כן, בהחלט יש אפשרות לקרוא את הפסוקים כמו שקראנו, ותכף נדבר על זה, ויש אפשרות לקרוא את הפסוקים בדרך שונה, ואני מעדיף אותה. אבל קריאת הדברים כמו שהם כתובים כאן, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב ולא נשאר עד אחד, וסיסרא נס ברגליו, שוב, לא יכול שלא להזכיר לנו מדרש חז"ל, וכבר עשינו את ההשוואות בין המעשה כאן של סיסרא, כלומר של מלחמת ברק וברק, כלומר מלחמת ברק וסיסרא מול קריאת ים סוף. אנחנו נראה עוד השפעות רבות בהמשך, נחל קישון גרפם, נחל קדומים, נחל קישון, כלומר שנגרפו בקישון, ממש כמו המצרים בים סוף. ונלך לעוד מדרש, דיברנו על המדרש של נחשון, נלך לעוד מדרש. חז"ל מספרים לנו במדרש ש... פרעו בעצם נותר חי בדבר הזה, מכל תביעת חיל מצרים בים נותר חי, והיה הולך הוא מספר מעשיו של הקדוש ברוך הוא, ולומדים את זה מזה שכתוב, וישובו המים ויחסו את הרכב ואת הפרשים לכל חיל פרעו הבאים אחריהם בים, לא נשאר בהם עד אחד. ובלשון תורה נדמה לי שתמיד עד זה עד בכלל, בלשון חז"ל לרוב, לא תמיד, אבל בלשון חז"ל לרוב, וגם במדרשים עד זה עד ולא עד בכלל. ממילא יוסי, אתה מיישר לי את ה... מה? לא, לא
יודע,
זה תחום שלך, לא? בסדר, אבל זה נכון. וכשכתוב וישובו המים לא נשאר בהם עד אחד, אז חז"ל מבינים, לא נשאר בהם עד אחד ולא עד בכלל, כלומר האחד כן נשאר. והאחד כשאתה מדבר על חיל מצרים זה פרעו, כשלעצמו זה לא כל כך מחזיק מעמד, אבל שוב כשאנחנו עורכים את ההשוואה בין שני הסיפורים כאן, אז כאן יש לנו אותו ביטוי, ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב, לא נשאר עד אחד, וסיסרא נס ברגליו, כלומר האחד כן נשאר. משם אתה יכול גם לעשות את ההשוואה לפרעום, ואז אתה בעצם אומר, סיסרא הוא הפליט היחיד שנותר מכל הסיפור. זה משאיר קצת תמיהה, מה זה מעיני ברק רודף את סיסרא אחרי שהרג את כל הצבא, מה הוא בדיוק רודף את סיסרא? אבל יכול להיות שסיסרא באמת היה לו אולי כוח מצד עצמו להקים מחדש צבא ולצאת עוד פעם למלחמה, אולי, אין משהו כמו נפוליאון, אין, גם אחרי הניצחון וגם אחרי שהוא הוגלה על האי אלבה, אז איפשהו הצליח לברוח משם ולהקים צבא וכמעט להתחיל, וכמעט הצליח להקים את כל האימפריה מחדש, כמעט. יכול להיות, אין דברים בהחלט תלויים באישיות, דברים כאלה יכולים לקרות. אבל בהחלט ייתכן שהפסוקים כאן הם לא כסדרם. כלומר, הם כתובים על פי סדר העניין. כן. כתוב, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב ולפני ברק, אז אתה ממשיך. וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה, עד אחרי שאתה באים והגויים ויפול כל מחנה סיסרא לפי חרב. אבל בפרטים ייתכן שהסדר היה אמור להיות אחר. כן, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב ולפני ברק. וירד סיסרא מעל המרכבה וירנוס ברגליו, וזה מה שממשיך בסיסרא נס ברגליו. כלומר, זה נאמר רק כדי, כאדם שאומר לחזור על הראשונות. כלומר, וירד סיסרא מעל המרכבה וירנוס ברגליו אל אוהל יעל אשת חבר הקיני, ושם קורה מה שקורה בין ברק לבין יעל, והנה ברק רודף את סיסרא, הוא כמובן רודף את סיסרא, והיא בעצם מראה לו שסיסרא מת, וזה בעצם מהווה שלב חשוב ומכריע בכך שכל הצבא נפל אל החרב. כלומר, שני גורמים יש לנפילת צבאו של סיסרא לפני ברק. גורם אחד, זה הקדוש ברוך הוא, ויהום השם את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפני ברק. שוב, אנחנו נצטרך לדבר על הברקים, על הרעמים, על הכוכבים שנלחמו, על הבוץ שהמרכבות התקעו בו, על הקישון שגרף אותם. כל הדבר הזה גורם אחד, שכמובן במרכזו היינו שמים את הקדוש ברוך הוא, הגורם השני לתבוסת חיל יבין, זה העובדה שהמפקד נהרג. משל, למה הדבר דומה? וכאן אנחנו גם נחזור לפסוק אפס, כי לא תהיה תפרטך על הדרך אשר אתה הולך. כי ביד ישי קורא שם סיסרא. מבחינה זאת, אני מתכוון, מבחינה אחת השמענו כאן את הכל על המערכה של קריאת ים סוף. מבחינה אחרת, דומה שניתן לשמור את המלחמה הזאת למלחמה נוספת, ומה היא? הייתי מביא את מלחמת דוד וגוליאת. ובשך הכל יש שם עימות עוד לפני תחילת הקרב בין דוד לגוליאת, ואולי נקרא את מה שקורה שם. פרק י"ז בשמואל א', ובכן אני עובר לפסוק נון א', והיה לו צביל ויאמר עליו בשביל, ויקר את חרבו וישטפה מתערב הימותתו ויחרוד בה את ראשו, ויראו הפלישתים כי מת גיבורם וינוסו. ויקומו אנשי ישראל יהודה ויגיעו וירדפו את הפלישתים עד בורחה גיא ועד שערי עקרון, ויפלו חללי פלישתים בדרך שערי ועד גד ועד גד. וישובו בני ישראל מדלוק אחרי הפלישתים וישוסו את מחניהם וכו'. כלומר, שם לא היה בוץ, ולא היה נחל שיגרוף את הפלישתים, ולא נלחמו כוכבים, ולא היו ברקים ורעמים, כל זה לא היה. אבל מה כן היה? הגיבור מת, והפלישתים נותרו בלי מישהו שהם ראו אותו כדגל, כמנהיג, וזה בעצם מה שהביא את התבושה שלהם. כלומר, אני אומר, מלחמות של היום לא מוכרות בצורה כזו בדרך כלל, ואמרתי כבר, מלחמות של היום קוראות יותר למשחק דם כך, כן? כלומר, אתה צריך להרוג את כל החיילים כדי לנצל, כן? מלחמות במקרא הרבה יותר היו דומות למשחק שם. כלומר, אתה יכול לכוון על המלך, וברגע שאתה פגעת בו, אז אנחנו מכירים את זה מכמה וכמה מקומות. קחו למשל את המלחמה של אחאב בן הדד, כן? שברגע שנאמר בה תעבור הרינה, במחנה אולי באמת נציץ שם ונראה את זה, אבל שוב, אותו דבר היה עם אבי מלך, אבל בואו נראה רק את אחאב כרגע, זה במלכים א' פרק א' ב', גם כן לא נקרא את כל מהלך הקרב. פסוק פרק ב' פסוק למדווה, ויעבור הרינה במחנה כבר השם שלהם, איש אל עירו ואיש אל ארצו. כלומר, ברגע שנודע שהמלך נהרג, אף אחד לא ראה טעם להמשיך להילחם. שם זה נגמר פחות או יותר טוב, כיוון שהארמים גם לא רדפו אחריהם, לא היה להם מספיק כוח כדי לרדוף אחרי ישראל אחרי שתי מלחמות שהם נגפו בהם. אבל ברגע שהמלך נהרג, לא היה משיב את המלחמה. סוף גם הייתה הסיבה שהמלך היה מועמד במרכבה עד הערב, כדי, כיוון שלא רצו לספר את זה, את הדבר הזה, כדי שאנשים ימשיכו במלחמה. במלחמות שלנו, כאמור, זה פחות. יש פקד, יש סגן, יש מערכת גיבוי גדולה מאוד, אבל בשלטון, בעיקר כשלא דובר בשלטון דמוקרטי, אלא שבעצם כולם הולכים אחרי המלך, ברגע שנעלם המלך, אז פתאום כל העסק מתחיל להתפלט. ואנחנו מכירים כאלה דברים גם בתקופה שלנו, ולפעמים כאשר אתה באמת מכוון את החיצים אל המקום הזה, אז כל הסיפור מתחיל להתפלט. אתה יודע, הסיפור של הפלנגות הנוצריות במלחמת שלום הגליל. ברגע שנהרג המנהיג, שם זה היה בשיר ג'ומאי, כל הסיפור. לא נשאר שום. ואפשר לתת גם דוגמות אחרות, וזאת גם הייתה הטעות האסטרטגית, אני חושב, של צה"ל או של אריאל שרון, שבנה כל הזמן על המנהיג. בוא נראה כל הזמן, על מנהיג מסוים, ברגע שהוא אמת, כל העסק הולך. לא נשאר שום דבר. בואו תראו היום את הסכמי השלום במצרים. הכל היה מנוי על איש אחד, על שפיץ אחד. הלך האיש, הלכו כל ההסכמים, והכל נעלם. על מה אתה בונה? אני יכול להראות כל מיני בריתות של האמריקאים, כל מיני עמים, דברים התפרקו להם בין הידיים, בגלל שתמיד בנו על איזשהו שפיץ אחד במדינות דיקטטוריות, וזה לא עובד. והנה כאן, כל הצבא הפלישתי מתפזר ברגע שהגיבור שמאחוריו כולם עמדו נהרג. ובואו נראה שם את ההמשך בשמואל א' פרק י' ז', אבל אני עובר לפרק י' ח'. אחרי שכתוב וישוסו את מחניהם, ואני עובר לפרק י' ח' פסוק ו' בשמואל א', ויהי בבואם, ושוב דוד מהכות את הפלישתים, ותצאנה הנשים מכל ערי ישראל לשיר והמחולות לקראת שאול המלך בתופים ובשמחה ובשלישים. הן יוצאות לקראת שאול. כלומר, יש לנו הרבה מאוד מלחמות שנשים יוצאות אחר כך להלל את המנצחים. ותענה הנשים המשחקות בתומנה, יקרא שאול באלפיו ודוד בלבבותיו. היה כבר שאול מאוד מהר בעיניו הדבר הזה, ביום הנתנו לדוד לרבות ולי נתנו האלפים ועוד לא רק המלוכה. אפשר להבין את התסכול של שאול. שכתוב, ויקומו אנשי ישראל ביהודה ויריעו וירדפו את הפלישתים עד בואכה גיא ועד שערי עקרון ויפלו חללי פלישתים דרך שעריים ועד גת ועד עקרון. מי ניהל את המלחמה הזאת? שאול. נכון, זה לא דוד ניהל את המלחמה. דוד סיים את הסיפור שלו ברגע שהוא הרג את גוליית. מי שניהל את כל המערכה, כן, עד שערי גת, עד עקרון, זו מערכה שלאורך קילומטרים רבים, מי שפיקד עליה היה שאול. נכון, דוד הרג איש אחד. אבל מי ניצח בכל המלחמה? שאול. והנה, שאול מגיע הביתה ואומרים לו, יקרא שאול באלפיו ודוד בגנבותיו. הייתי אומר בלשון שלנו, יקרא שאול באלפיו, אבל דוד בגנבותיו. כלומר, זה בא ליצור פה איזשהו ניגוד בין השניים, כן. אני אומר בהיגיון פשוט, אני יכול בהחלט להבין את התסכול של שאול, אולי לא את התגובות שלו, אבל אני יכול בהחלט להבין את התסכול של שאול. זה אומר, רגע, את המלחמה הזאת אני אמרתי. לא, הכל דוד עבד שם, בואו נגיד 20 דקות. אני עניינתי מלחמה שהתנהלה אולי במשך כמה ימים. ולהרוג איש אחד, בסופו של דבר זה להרוג איש אחד, אבל אני עשיתי את הכל בדרך. זאת בעצם כאן השאלה הגדולה, זה כמו במשחק כדורגל. בואו נגיד ששחקן אחד מתעתע בכל שחקני הריב ומביא את הכדור עד השער, ובסוף בא מישהו ודוחף עם הרגל פנימה. כן, השער יזקף וירשם לסכולו של מי שעשה ככה עם הרגל. אבל בסיטואציה שלא היה בעיה לעשות את זה, שלא היה בעיה לעשות את זה, שהשואל בכלל יצא לאיזשהו כיוון אחר. אבל כשמיש בעצם עשה את כל העבודה, היה שחקן אחר. כמובן, יש הבדל בין מה קודם ומה אחר כך. אבל כאן אנחנו יכולים להבין מה זה לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך כביד אישה עם כל השמיס ישראל. ברק ניהל את כל המלחמה. יעל עשה רק דבר אחד, אבל היא עשתה את הדבר המקביל למה שעשה דוד עם גוליאת. מסיבות אחרות, וזה כמובן אנחנו מדבר עוד מעט, כן, גוליאת לא ישן, וכשדוד בא לקראתו, יש כאן כמה הבדלים. זה לא משנה כרגע, כן, יעל היא זאת שהרגה את ישראל. ואני מניח שהדבר הזה בהחלט עשוי היה להשפיע על המשך מהלך הכל. נודע לכל החיל הגדול הזה שסיסרא נהרג ואין מפקד ואין גם מי שישגיח ואין גם מי ש... אז לאנשים לא היה משמע לי לכם, הם פשוט מלכו. לא נדעו עם ציונות גדולה, היה מפקד לקח אותם למלחמה. ברגע שהוא לא היה, אז... לא היה עם מה להמשיך. לא היה עם מה להמשיך. שוב, ממילא גם את התפארת, וזה אנחנו נראה בשירה, אנחנו נתח את זה בהרחבה, כל התפארת מקבלת כאן יעל, ולא ברק. ואמרנו גם מדוע הדבר הזה קורה, אבל לפחות, אני אומר, גם על פי חז"ל, גם הדרך שיותר נוח לי לקרוא את הפסוקים, יותר מתאימה כאן לחז"ל, נראה באמת שסיסרא נהרג, ובעקבות מותו, כלומר, זה היה זה וזה גורם. אבל גם מותו של סיסרא היה אחת משתי סיבות מרכזיות לניצחון במלחמה, מעבר לסיפור של השיטפון הגדול שירד שם בנחל קישון. בסדר, עכשיו נגיע באמת לסיפור הדוק רב בין יעל לבין סיסרא, והאם הוא דומה באמת למה שקרה שם עם דוד וגוליאת, או אולי לא כל כך. ננסה באמת לבחון את זה. ובכן, הוא ברא, וסיסרא נס ברגליו ולא אל יעל של חבר הקיני, כי שלום בין יבים לחצור ובין בית חבר הקיני. ותצא יעל לקראת סיסרא וכו' וכו' וכו'. פעם באיזושהי הרצאה הבעתי את התסכול שלי. משהו מאוד אופייני. אתה מדבר עם אנשים על לבחון את המעשה של יעל מבחינה מוסרית. תבוא ותציג את זה בישיבה, לא בישיבה שלנו, בישיבה, בישיבה. הוא מגביר את זה ככה, ותציג את זה נגיד בפני ציבור חילוני. תציג את השאלה של לבחון את המעשה של יעל מבחינה מוסרית. בישיבה יהיה ברור שעל מה אנחנו מדברים. על המדרש שאומר שבע בעילות בעל אותו רשע, כן, כלומר שנבעלה לו, כמו שנזכר, ובין רגלי הקרה נפל שכב, והייתה אשת איש, ואיך עשתה כזה דבר, ויש לזה דיון בגמרא, ו... עבירה נשמע, מצווה שלא נשמע, דברים שאנחנו נצטפל בהם. לדבר הזה, בית מדרש חילוני, לא יבינו על מה אתה מדבר. מבחינת העניין המוסרי, אחרי זה גם. כתוב שלא בין ימים ולחזור ובין בית חבר הקני, וכתוב שורה, אדוני, שורה אליי אל תראה, ואם חסר אותו בשמיכה, ונותנת לו חלב, ואז בום, תוקעת בו יותר. כלומר, ברור, אני מצפה ששני השם... אלה שתי שאלות חשובות וצריכים לדון על שתיהן. אביחי, אתה יכול אולי להביא לי?
רבנן ומלבין,
נכון? רבנן ומלבין, כן. או אחד שיש פה שני, רבנן ומלבין. אני רוצה לקרוא בעיקר מלבין. אני חושב שסדר הדברים יותר נכון, אני רוצה לדון קודם כל באמת על שאלת הברית והשלום והבגידה, אחר כך נטפל בשאלה של הניאוף, של הגילוי הראיות שהיה. השאלה נדמה לי מדברת בעד עצמה, גם מצד, הייתי אומר, העובדה שהוא יכול היה לבטוח בה בגלל שהיה ביניהם שלום. מה פתאום היא משתפת פעולה עם היהודים? לכאורה היא קיינית, היא לא יהודיה, אלא אם כן נגיד שהיא יהודיה שניסה לקיינית. אולי. מדוע היא הופכת את אורה? הדבר השני, באופן, בואו נגיד, מצוות הכנסת אורחים אי אפשר לבוא מנסה. השאלה, ברגע שאורח בוטח במערח והולך לישון והוא שם או ההיא שם מכניסה לו יתד בראש, שאלה איך, איך באילו כלים לבחון את הסיפור. אבל הבנן אני רוצה כדי לקרוא את הדקוצים שלו רק כדי להבין לאיזה דוחק אפשר להיכנס לחמת הבעיות האלה. והרבנאל נותן לשאלת השלום הזה נותן שני תירוצים. קודם כל הוא אומר כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר הקהילות. הוא אומר לא היה שלום בין העמים, אלא היה שלום רק בין יבין באופן אישי לבית חבר הקהילות. אז ממילא יעל הייתה מחויבת ליבין, אבל לא הייתה מחויבת לסיסרא. בואו נגיד נו אם זה התירוץ, אז זה נורא רעיון, בואו נגיד, מתוך הנחה באמת של הפרשים שלנו שהגישו אחריות לתרץ כל קושיה, אז בסדר, אבל זה מסוג התירוצים שבאמת יותר טוב להישאר בקושיה. גם התירוץ השני זה דבר שלנו יהיה קשה להבין אותו, אבל הוא אומר בית חבר הקיני, כלומר, לא נזכר פה ובן יעל, אלא בית חבר הקיני, הוא אומר, להסכמים מדיניים היו מחויבים רק הגברים. כן, הם עשו את ההסכמים המדיניים. נשים לא היו מחויבות בהסכמים המדיניים, וממילא יעל יכלה איפשהו לבגוד בהסכם הזה ולהרוג את סיסרא. נו, נו. סתם לא מאמינים לי, בטוחים שאני מצאתי את הדבר הזה. ותשמע לו הכחות התאונות הראשון, אז אני אקרא את זה בפנים. אבל עצם העלאת השאלה על ידי אברבנאל, שוב אני מזכיר שאברבנאל היה גם שר האוצר וגם שר החוץ, היה גם ממשל פורטוגל וגם ממשל ספרד, הוא האדם שבואו נגיד פיתח גם את החוש הזה לתרבות כללית, עולמית וכו'. וכך הוא אומר. הוא אומר, כשלום ימים לחסור ויום הסברנים, וגם איך עשתה יעל כדבר הרע הזה? אם היה שלום בינה ובין יבין ולחצור, אשר היה סיסרא שר צפון. ונראה אליי שסיפר כתוב שנתחברו שתי סיבות לשמצאה יעל לעשות זה אפון. הראשונה היא כי בענייני מלכים אין אסור או מותר, אין אלא דבר אסור או מותר והיום מגונה, כי אם על פי הדברים אשר ישימו ויקימו ביניהם. אבל לא מדברים, צריכים קיים הסכם. קיים הסכם כמו שכתוב עם כל דקדוקו של כל יהודי. ככה, ככה צריך. וכאשר חבר הקני עשה שלמה, התחכם מאוד, אמר כי שלום בין יבין מלך עצור ובין בית חבר הקני. אלא לא אמר בין בית יבין, אבל אמר בין יבין, שלא לבדו היה השלום, ולא נכלל אם כן סיסרא באותו שלום, ולכן פרט בית חבר הקני. והסיבה השנית, כי סיסרא לא הלך לאוהל חבר הקני, כי לא אוהל אשתו, והיה לאהל אוהל נפרד, ונפרד מאוהל בעלה, ולעזר אמר אלוהל יעל, לקראת סיסרא לא היה שם חבר בעלה, וידוע מנימוסי המלכים שאין אישה מוכבת לדברים שיעשה הבעל מהשלמתו ושמירת המבצרים, מפני זה יכלה לעשות מה שלא יוכל בעלה לעשות. נו, המלבים מדבר פה דברים יותר חותכים, ופה ברוב של חותכים אני רוצה לקרוא את הלשון ממש, ואומר פה דברים דברים אחד משמעיים ביותר. הוא מביא את אברבנאל ואומר, הנה מהרי, רבני שאל פה איך עשתה אלה כדבר הזה להרוג את סיסרא, טם, ואחרי שהוא מבין שני התירוצים, וכנראה גם ליבו לא שלם איתם, כי הוא לא אומר את זה, אומר כאן המלבין את הדבר הזה, אמנם לא הצרכנו לכל זה, אחרי אשר היו בית חבר מבני ישראל, ואיך לא יריבו, ריבו עמם ואלוהיהם. כיוון שחבר הכנים, בכל אופן אנחנו מדברים פה על שבט של נספח אל עם ישראל, אז איך לא יריבו, ריבו עמם ואלוהיהם. כלומר, משמע, הסכמים, הסכמים, הכנסת אורחים, הכנסת אורחים, הכל לא חשוב. אבל במלחמה, כמו במלחמה, אם אתה נאמן לצד היהודי, כאן יש, הייתי אומר, מחלוקת מאוד עקרונית ששווה להרחיב עליה את הדיבור. אגב, זה לא מקום יחיד. יש מקום אפילו מסובך יותר. וזה הסיפור של דוד עם אחיש מלך גת. זה ממש סיפור מסובך, זה שמואל א' פרק ז'. שם בעצם כתוב שדוד ברח אל אחיש מלך גת, בני שאול, ואחיש נתן לו מקלט, ואחר כך גם נתן לו עיר, את שקלג. בקיצור, דוד התפרנס שם ממה שנאמר בגמרא, אני חושב שנאמר בתקופה הזאת, יצאו ופשטו ידיכם בגדוד, נתנה במושגת ברכות. כן, כתוב שדוד, אחרי שהיה קם, היו אנשי הזקנים, באו אליו, אמרו, אבחי ישראל זקוקים לפרנסה, מה, היו כל התפרנסו למזה, אמרו לו, אין לכם את חוקי תארים, אמרו, מתברר וכל ידעו, אמרו, יצאו, פשטו ידיכם בגדוד. זה לא היה לדעת, כשאתה מדבר על דוד כמלך, וכשפרסק ביד ממלכה, אז אין לו פתרונות של פרנסה לעם שלו, אלא רק סור, פשטו ידיכם בגדוד. זה מכוחה. ברור שזה מדובר על אחת התקופות הקדומות שלו, כן, משהו מעין העניין הזה, שבאמת ממה דוד התפרנס, התפרנס מפשיטה על כל מיני שוסי מדבר כאלה שם. והוא מרמה שם את אחיש, ויאמר דוד, על פשטתם היום, יאמר דוד, הנגב יהודה, והנגב הגליל, והנגב הכנעני, מי שישר לכן דוד להביא גד לאמור, ויגידו עלינו לאמור, כה עשר לי, וכל משפחתו כל היום, שישר בסטי פשטים, ויאמן אחיש בדוד, למור אבש מישהו בעמו ישראל ויהי בימים ההם ויקבצו פלישתים את מחניהם לצבא להילחם בישראל ויאמר אחיש אל דוד ידוע תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנושך הצטרפת אליי אתה אויב של שאול אתה יוצא ויאמר דוד אל אחיש לכן אתה תדע את אשר יעשה ויאמר אחיש אל דוד לכן שומר לראשי השמחה כולה מכאן דוד נמצא בבוץ אמיתי כמו שבא אני מחלץ אותה מהבוץ הזה סכני פלישתים באים ולחיש ואומרים לו תזרוק אותו בחזרה אבל לא יפה שיש הרבה מאוד מה לנתח אבל בואו נשאל מה היה קורה נאמר שסכני פלישתים לא היו מתנגדים ודוד מגיע עם מחנה אחיש עד לחזית ועד למלחמה צבא שאול בגלבוע ודוד ואנשיו יחד עם הפלישתים בעמק יזרעאל מה דוד היה עושה? שאלה לא פשוטה בכלל, כן?
הוא
עושה בדיוק מה ששנאי פלישתים חששו שהוא יעשה.
זה שהיה להם את החשש מראה שזה דבר אפשרי.
אני אומר שלא, ואז גם כן הייתה עולה השאלה איך אנחנו היינו מתייחסים לזה. שאלה, בואו לפחות לא נעשה מנה פשוטה. אני לא נותן פתרון לכאן ולכאן, אבל בואו לא נעשה מהשאלה הזאת שאלה פשוטה. אחיש האמין בו. החזיק אותו אצלו, נתן לו מחסה, הציל בעצם את חייו, אני חושב הבא איתו, תוקע לו סכין בגב. כן, בואו נצטט פה את הפסוק של יוסף. כן, אין אדוני לא ידע את אמא בבית, בכל יש לו נתן בידי, איננו גדול בבית הזה ממני, ולא חזק ממני, והוא מנגים אותה ומאשר את אשתו. ורשב, הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. אז רשי באמת אומר, בני נוח נצבו על האריות, אבל הרמב"ן, כמו שאתה יודע, אומר דבר אחר, נכון? עצם הפקידה, הוא מאמין בך, והוא נותן לך, והוא נותן לך חסות, והוא עושה לך את הכל, ואתה תוקע לו סכין בגב. אתה לא רואה פה שאלה. אני לא אומר שאין תשובה, יכול להיות שיש לך תשובה. אני רק לפחות רוצה שתרגיש שיש כאן שאלה. יש כאן שאלה. כן. שהמן בי מדבר על זה, אבל שם יש מחלוקת ברורה מאוד וחד משמעית בין אברבנאל לבין הרלב"ג בהסבר הסוגיה הזאת. אברבנאל באמת היה לו יותר חוש כזה בינלאומי, כן, משהו יותר קשור בתרבות כוללת. הוא נותן תירוץ טוב שם, בניגוד לקהל שם הוא נותן תירוץ טוב, כן. הוא אומר ש... אומר לדוד, שומר לראשי השמחה כל הימים. כמו שעולה שם מכל מערכת היחסים בין אחיש לבין סרני פלישתים, אחיש היה מלך, הם היו סרנים. אבל הוא היה מלך כזה שהולך מאחור. כן, כבר סרני פלישתים בעצם פקדו על הצבא, והוא היה מלך שנגרר מאחור. ככה זה, כמו בשח, כן, המלך הוא אחד שמשוכל לעשות כל פעם צעד אחד. כן, זה לא המלכה שרצה על כל המלך, נגרר. כלומר, הוא היה באמת כזה מלך, אבל די מסכן, לא מי שמוביל את המלחמה. בסדר, אז דוד הסכים להיות השומר של המלך שם בחזית האחורית, אבל ודאי, אני לא מעלה על הדעת. כולנו לא מעלים על הדעת שדוד התכוון בגלל הנאמנות שלו להכיש מלך גת, להילחם נגד צבא ישראל. זה ודאי לא היה על הדעת. אז לא מעלים. גימל, שם איזשהו תפקיד פונקציונלי מאחורה, משהו כזה כמו, אני יודע, חיילים דתיים שקבלים איזשהו תפקיד באיזשהו חומן מאחז. בשביל שם, אני יודע, ליד העוקב, ליד מצד אחד יש לך מחויבות, נאמנות לצבא, מצד שני, כאן גרים החברים שלך ואולי המשפחה שלך וכל מיני אנשים שאתה מזדהה. אז מה אתה עושה? אז תוקעים אותך שם בתור איזה שין גימל של איזשהו מעל אוכפיר. מציאות של המשך החיים. הרלב"ג נוקט בצורה פשוטה, כמו שאתם בעצם אמרתם מקודם, גם ניתן לדייק את זה מהפסוקים, כן, תראו מה דוד אומר לו שם. אפשר אולי לדייק, דיוקים יש לכאן ולכאן. אני לא רוצה להכריע. ויאמר אחיש של דוד ידוע, תדע כי איתי תצא במחנה אתה ואנשיך, ויאמר דוד אל אחיש, בכ"ח פסוק ב', ויאמר דוד אל אחיש, לכן אתה תדע את אשר יעשה עבדיך. איזשהו ביטוי כזה שיותר מסתיר מאשר אומר משהו, נכון? כלומר, לי יותר יש לו בגינגן. שזו יהיה משמעות. תמיד נכנס כאן לאיזושהי בעיה, ובטח ביקש מהקדוש ברוך הוא שיציב. מכל מקום, לרלב"ג ברור שדוד התכוון באמת להגיע עד המלחמה, ושם לתקוע סכין. אגב, זה לא פלישתים. אגב, יש לנו תקדים לזה, רק שתקדים מוצדק. איפה? במלחמת מכמס. במלחמת מכמס, שם באמת היו עברים במחנה של הפלישתים, והם הצטרפו אל שאול ואנשיו, אבל שם זה היה מוצדק, שם העברים הגיעו בתור עבדים, הם הגיעו בעל כוחם למחנה. אז ברגע הנכון הם תגעו את הסכין בגב. אבל דוד הגיע בגלל שהאחיש עשה לו טובה, ופתח בו ושמח עליו ובאיזו מציאות. כן, פה אנחנו נשמע את ה-25 תגובות, כן?
אני נראה שדוד עושה את זה שהוא בכוונה רוצה להגיע למצב הזה. הרי כל זה שהוא אומר להחיש כאילו הוא פוגע בישראל כדי לרכוש את אמונו שהוא הולך ללחם נגד ישראל. הוא היה יכול גם לומר
להכין שאני עולה
למלאקי, הוא יכול להגיד להכין שאני עולה למלאקי, ואני עדיין חבר של ישראל, אבל כרגע אני בורח משאול. לא נראה לי שזה היה מפריע להכין אותו מדי, כל עוד דוד
חי,
הוא פשוט היה מוציא אותו איתו למלחמה, זה לא כזה סיפור.
אינני מקבל. ברור שדוד היה צריך לרכוש את אמונו של אחיש כדי שייתן לו מקלט. מה, אל תשכח שדוד היה לו איזשהו עבר. ושמח פלישתים המעיינים, אני חושב שכתרגו על דוד גם לפניכם. הוא היה צריך לרכוש את אמונו כדי לקבל מקלט. לא בגלל שהוא תכנן יום אחד לצאת למלחמה במקום שכן, נכון? אחרי שאתה מחליט שזה סביר.
את המקלט הוא קיבל לפני שהוא רכש את אמונו.
אני אמרתי
אחי שאתה לא במקום ורק אחר כך אמרה יופי הוא הביש בישראל, אבל גם לפני כן הוא נתן במקום.
אני מעריך שהוא נתן במקום על תנאי. אני מעריך ששרי פשטים באמת כתריגו על זה גם קודם. אני מעריך שהיו לו בעיות, הוא היה עדיין צריך לרכוש את אמונו. זה לא היה מובן מאליו שהאחי שיתן מקום לדוד אחרי שדוד גרם לתבוסה הפלישתית שם בעמק האלה. אני לא מעריך שזה היה דבר פשוט הישרדות, אני אומר, הוא היה חייב לשרוף. אז הוא מתפרנס מזה שהוא רואה שעושה המדבר, וגם טוב ליישובי ישראל. אחר כך הוא באמת מביא להם מהשאלה, אולי סיפורים קולים. מהשאלה של המלאק. אבל הוא נלחם נגד שעושה המדבר. אבל הרושם הוא שהוא צריך לפגוש את אמונו של הקשר. תראה, שעני פלישתים לא נולדו במלחמה הזאת. אם היו ששני פלישתים היו קודם, ומסתכלו לחיש בלחסון, מה אתה מכניס לנו פה את דוד לתוך הממלכה ואתה נותן לו עיר? ולא היה לו, הוא היה צריך כל הזמן לרכוש את זה. להגיד שהכל היה תוכנית למלחמה? אני אומר, בואו, אני לא רוצה להכריע, אני רק רוצה לחזור ולומר שהבעיה קיימת. ואם אתה רואה מחלוקת בין הרבני לבין הרלב"ג, זה אומר שיש לו מדברים. זה לא דבר קשור שאתה מפר, הייתי אומר, את הכללים בגלל שאתה בעד העם שלך. כן, הדברים אינם לגמרי פשוטים. אני גם לא אומר להפך. כן, אבל אני אומר שיש כאן בעיה. הייתי, התשובה הכי טובה להגיד זה צריכים לבדוק כל מקרה תקופות, אבל האמת שיש משהו נכון בתשובה. אני רוצה לפחות שנציף שיש כאן באמת בעיה משני צדדים וצריכים באמת לבדוק אותה בלי להתחמק לכאן ולכאן ולבדוק את הערכים שעומדים מצד אחד ואת הערכים שעומדים מצד שני ולפעמים אנחנו באמת מבטרים במקום אחד בעד דבר אחר והשאלה איך עושים ומתי עושים ולמה עושים זאת שאלה שבהחלט כל מקרה בדבר הזה נבחן לגופו. היה סיפור של מטוס במלחמת העולם השנייה. המטוס כלל שם 9 אנשים. מטוס שנכנע לגרמנים. כן, ומביא אותו אחרי. והיה אחד מאנשי הצוות, היה יהודי. הוא שכנע את כולם לראות בשובים. הצליחו לראות בשוקים ולהפיל 3 מטוסים שלהם ולברוח. ואחר כך הגרמנים יצאו על זה לפעולת נקם מאוד 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 גדולה. היהודי אמר, תשמעו, אני עם אנשים כאלה, אין לי ברית ואין לי שום הסכם עם ג'טלמן. נוצר שם ויכוח ונוצרה גם אנטישמיות שם בחמת העניין הזה בצבא האמריקאי והבעיה הייתה בעיה אמיתית. שוב, שם פשוט לי שהוא צדק, פשוט לי שגם אני הייתי עושה כאן. מול הגרמנים אני אתחיל ודאי שלא. אני אומר שוב, אלה שאלות שוודאי צריכים בהם הרבה פרטים כדי לדון בהם. ודאי שבשאלות כל כך מורכבות אי אפשר לתת תשובה חד משמעית לכל כיוון. מה שדחוק בשיטת המלבי, אם אני חוזר לסיפור של יעל, מה שדחוק בשיטת המלבים זה מה שהמלבים יוצא מתוך הנחה ברורה ואומר אחרי שהיו בית חבר מבני ישראל ואיך לא יריבו ריב המן ואלוהי. בואו נגיד, השבט הזה של הכלי נראה כשבט ג'בודה, ודי נמצא לעצמו. והנאמנות שלו לעם ישראל, בואו נגיד, כמו היום הדרוזים. וגם הדרוזים מתייחסים, יתרוע, אני לא בטוח שזה נכון, אבל מבחינה לא זה מאוד מאוד דומה. כן, העובדה היא שאחרי המכה שנתן עגלון מלך מואב, והוא הלך שם לגליל, והתיישב שם באמת בשטח חסות של יבין מלך חצור, לא בטוח שהוא היה נאמן לעם ישראל. אז אמר, כי שלום בין יבין מלך חצור ובין בית חבר אחים. דבר פה איזה מין משפט כל כך פטריוטי, ציוני, מהסוג שאומר המלבים, לא בטוח עד כמה הדבר הזה התאים ליעל אשת חבר הכנסת. לא ברור לי עד כמה הדבר הזה התאים מראש. אני משאיר את השאלה הזאת פתוחה. אני לא מתכוון להשאיר אותה פתוחה לאורך ימים ושנים. אבל בינתיים אני אומר, אני לא רוצה להכריע, אני רואה קשיים לכאן וקשיים לכאן, את הקשיים בשיטת ארבע בנבנאל, אמרתי את הקושי בשיטת המלבים, אמרתי עכשיו, וזה עוד לפני שאנחנו מגיעים לעצם שקילת מערכת הערכים לכאן ולכאן. אני רוצה קצת לדון בשאלה השנייה. והשאלה השנייה היא שאלת הניגוף, שהיא כנראה באמת יוצאת מדוב על הפקודה, אני מעריך של הגמרא איפשהו פשוט, שיעל היא נחשבת יהודיה, כן? או בגלל שהיא הייתה יהודיה, וזה אפשר להגיד על סמך הפסוקים בהמשך לימי שם גר בן ענת בימי יעל, שהייתה הדמות כשלעצמה, אולי, או שהייתה יהודיה בגלל שבסופו של דבר ייתכן שחז"ל רואים בבית חבר הקיני גם אם הם משפחה נפרדת רואה בהם אלה שקיבלו עליהם עול מלכות שמיים ועול מצוות וכו' וכו'. וכאן השאלה מה בדיוק קרה שם, והשאלה שעניינה את חז"ל כאן משום מה השאלה איך שישראל נבדה. וכאן יש לנו מחלוקת ברבי יוחנן לריש לקיש. נראה בהכנת הפסוק בשירה, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שם נפל שכב. האם הכוונה לדעי הוא שום ביזיון של אותו שם או נופל ישן או נופל מת לפני רגליים של אישה, או וככה מבין ריש לקיש ואומר ואת חסר בשמיכה, חזרנו על כל המקרא ולא מצאנו את המילה סמיכה. כן, זה לא מילה פשוטה, כוחה מכאן, אין במקרא סמיכות, אלא הסמיכה דורש רש לקיש שמי קו. כן, כלומר שהקדוש ברוך הוא נתן את שמו על יעל מסוג העניין של זכו שכינה שרויה ביניהם, שהקדוש ברוך הוא מעיד עליה שלא נטמעה על ידי אותו רשע, כלומר על ידי סיסרא, ושנמלא הוא פשוט נרדם כיוון שהוא היה עייף וכיוון שהוא שתה חלב ואז ילדה. מקובלת יותר בגמרא וסביבה כל הדיונים ההלכתיים ואחר כך תשובות ופוסקים עד אין קץ ועד אין ספור, מקובל יותר דעתו של רבי יוחנן שלומד מהפסוק בין רגלי הקרה נפל שכב, כלומר כל הביטויים האלה, קרה נפל שכב, הם מתארים בין רגליים של אישה, הכוונה בעצם בעילה, כן, שבעלותה, וכיוון שהביטויים האלה מופיעים שם שבע פעמים, כן, בין רגלי הקרה נפל שכב, בין רגלי הקרה נפל, באשר קרה שם נפל, כלומר יש לנו שבעה פעלים כאלה, אז אומר רבי יוחנן שבע בעילות בעל אותו רשע עד שנרדם. כלומר שבעצם תש כוחו מרוב בעילות. חזר גם מספרים על יעל שאתה אישה מאוד יפה, וממילא אחרי שבעל אותה שבע פעמים אז באמת נרדם והיה מותש והיה יותר קל להרוג. ואז מתחיל דיון לגבי השאלה יעל אשת איש ואיך היא עושה כאלה דברים. וכאן הגמרא שם בנזיר בדף כ"ג שדנה על כך בעצם מחדשת מושג שהפך להיות פצצה, הפך להיות משהו כמו חומר נפץ לכל תולדות ישראל, והוא גדולה עבירה לשמה ממצווה שלא לשמה. וכאן בדיוק זה תבורך מנשים באוהל, כלומר שהיא יצאה מהאוהל, וכאן זה לא סתם יצאה מהאוהל, אלא הכוונה באמת עשתה מעשה שפוגם בצניותה של אישה בעליל, ברגע ששכפה עם סיסרה, ושלמרות זאת בורחה אפילו יותר מנשים באוהל, כלומר שבאמת הצטיינו בצניותם, וזה בגלל שעל ידי הדבר הזה הצילה את עם ישראל. אז זה למה גדולה עבירה לשמוע. מה בכל אופן היתר ההלכתי לעשות כזה דבר? בסדר, זה אנחנו נכנסים כאן לסוגיה שקיימת לנו גם אצל אסתר. אחר כך באה אל המלך מרצונה במטרה להציל את עם ישראל, וגם סביב העניין הזה יש לנו לא מעט תשובות ולא מעט פסקים, וזה מה שמוגדר בהלכה. נדבר על זה בעיקר הרב קוק, יש לו איזה שלושה סימנים בתשובה מאוד מאוד ארוכה במשפט כהן, בעניין הזה קוק מ"ג, קוק מ"ד, קוק מ"ה, כשהוא מדבר על דבר שמכנה אותו בעצם, מכנה על פי הפסוקים בשם מגדר מילתא. כלומר, יש מצבים, כלומר, לגדור את העניין, הייתי אומר. כלומר, שיש מצבים שבהם שיקול הדעת האישי, מה נכון ומה לא נכון, גובר על מערכת המצוות הנורמטיבית הכתובה בתורה. כלומר, מצב של כאן ועכשיו, בואו נגיד להפוך משווה את זה דרך הטבע למה שנקרא הוראת שעה. למה שנקרא הוראת שעה, הוראת שעה יש לנו על ידי סנדלין, והוראת שעה יש לנו על ידי נביא, מה שאנחנו מכירים מאליהו בהר הכרמל, והוראת שעה יש לנו גם כאן. וכאן כמובן השאלה על מה הוראת שעה גוברת. אנחנו מדברים פה על גילוי עריות, וכמובן הוראת שעה אמורה לגבור כאן על דבר חמור מאוד, יותר חמור מאשר שוחדי חוץ של אליהו הנביא, כן, שהקים מזבח בהר הכרמל למרות שבית המקדש קיים. כאן אתה מדבר על גילוי עריות, והרב קוק מכריע בעצם שההיתר הוא כמו על פי נביא, ואומר בכל המצוות כולל גילוי עריות, כמובן כולל שפיכות דמים, כלומר יש לנו פשוט הרבה מקרים כאלה, כמו פנחס, קנאות וכולי, אבל לא בעבודה זרה. כלומר, עבודה זרה לא תהיה מותרת אפילו כדי להציל את כלל ישראל, כשם שנביא לא הותר לו, גם לא בהוראת שעה, לא הותר לו לעבוד עבודה זרה. אני במילה דברה של הרב קוק הייתי יכול להתבקר כמה נקודה הזאת, ואיך אני יכול להביא ממדרש כלשהו שייתכן שמצב של הצלת כלל ישראל יותר גם מסור עבודה זרה. כוונתי למדרש הגדול שעוסק בשאלת חנניה, מישאל ועזריה מול הפסל בבקעת דורה, ושם בעצם עלתה השאלה כזאת, ויחזקאל הנביא אמר להם כן לעבוד עבודה זרה, הם לא רוצים לפחות המחלוקת הזאת, לפחות הבעיה עולה, אינני נכנס כרגע לשאלת הפסיקה ההלכתית, אבל מכל מקום, במקרה של גילוי עריות, גם במקרה של אסתר, וגם במקרה של יעל, הוא יתיר את זה. ושוב, אני כאן חוזר, אין להעלות על הדעת מצב שבו דבר כזה יותר, אני חושב שאין להעלות כזה דבר על הדעת, שבו דבר כזה גילוי עריות יותר, אם נקרא את המסוקים כסדרה. כלומר, ושכל צבא סיסרה כבר נפל לפי חרב, וכל מה שנותר זה רק סיסרה האיש, וכדי להרוג אותו הוא תר גילוי עריות שבע פעמים. וזה דבר שלא עולה על דעתי. כלומר, פשוט לי שכל הפוסקים שדנו על זה, וכל הפוסקים דנו על זה, וכל הסוגיות שדנו על זה, קראו את הפסוקים, כמו שאני אמרתי קודם, כלומר, מבחינת אין מוקדם או מאוחר, ובמצב שבו באמת הריגת סיסרה הייתה לה השפעה מכרעת, אבל אני מצחון כולו. ושזה יכול היה להתיר כאילו ירד. טוב, אנחנו צריכים להפסיק כאן. אגב, אביחי, למה לא מתפלים ערבית שבע ברבע?
שבוע הבא.
שבוע הבא?
כן.
אה, שבוע הבא זה שעון קיץ? או לא?
לא.
עצרים שבוע, בסדר. כבר אפשר להתקדם.
בכל מקום לעניין שלנו, אני אומר, נתנו את הפתרונות המקובלים, יכולתם להבין מהמנגינה שכל עוד אני לא נותן את הפתרון האישי שלי לכל הדברים, אז לא נחה דעתי בשום דבר. אבל כאן אני חושב שעדיין השאלות הן באמת שאלות גדולות וקשות, ולפתרון אנחנו נחכה בסבלנות ובמתח עד השבוע.
אביחי גבי
גבי בסדר באמת לא היה כמו שכתוב שעדיין הדבר לא מתחזק איך הוא כבר נכנס לרגליו נכון, נכנס לרגליו זה מה שהוא עושה נכון, זה
Yeah. I had trouble getting the question. I have no idea. Sorry, the German. Sorry.